אנחנו נלמד היום את החלק הראשון של פרק מם דלת בתהילים. פרק מם דלת פותח בפסוק הראשון, המלצח לבני קורח משכיל. היינו כבר במזמור קודם, בני קורח היו במדבר, ולמרות שהם נבלעו ביחד עם קורח, הם יצאו חזרה, כפי שנאמר, בני קורח לא מתו. ופה הם אמרו מזמור, שהוא מזמור מאוד מעניין, הוא כדברי נבואה עתידיים. הם מדברים פה על צרות רבות ומתארים דברים נוראים שעוברים על עם ישראל. והפרק פה מצד אחד, כמה שמדבר בכאב על הצרות של עם ישראל, הוא מדבר ביחד עם זה, שעם ישראל, יהודים, נשארים באמונתם השלמה בקדוש ברוך הוא, ובוטחים בו למרות היצורים חלילה שבאים עליהם, שזה בעצם... כמו שאמרנו קודם, זה נבואה עתידית שלא קרה בזמן בני קורח, אלא מדברים על משהו שהולך לקרוא במהלך הדורות, בזמן הגלויות וכדומה. פסוק ב' אלוהים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימיהם, בימי קדם. הנה, בפסוק הזה הוא אומר, בעבר היו ניסים גדולים. אנחנו לא חווינו את הניסים הגדולים בעצמנו, לא ראינו אותם, אבל שמענו עליהם. שמענו מאבותינו שהיו בזמנם ניסים מאוד מאוד גדולים. למרות שאנחנו לא ראינו את זה. פועל פעלת בימיהם, בימי קדם, יש כאן אמרה חסידית מעניינת, שלכאורה יש כאן איזשהו כפל. בימיהם, בימי קדם. מילה בימיהם כבר אומר על הימים שלהם, למה צריך להיות כתוב בימי קדם? יש כאן אמרה שאומרת שקדם זה בא לתאר משהו שהוא קודם לבריאה, מעל הבריאה, למעלה מסדר השתלשלות בשפה של המאמרים. אז הם אומרים שאצל אבותינו, דהיינו בימיהם, ההנהגה האלוקית הייתה בימי קדם. ההנהגה האלוקית הייתה בהנהגה של למעלה משתלשלות. אבל אצלנו היום, כפי שנראה בהמשך, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הגדלות ואת הניסים הללו. מעניין, הגמרא במסכת תענית מספרת על רבה, שהעניש יהודי על מעשה חמור שהוא עשה, ובעקבות העונש הוא מת. ואז המלוכה רצתה להעניש את רבה, כי הוא בעצם לקח מה שנקרא את החוק לידיים לפי דעתם. אז האמא של המלך אמרה לו, אל תיגע ביהודים, לא כדאי להתעסק איתם, כי הם מיוחדים, מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, תמיד הם מקבלים. אז הוא שאל אותה, למה את מתכוונת? אז הוא אמר לה, היא אמרה לו, הם מבקשים גשם, תמיד יורד, כי התפילות שלהם עוזרות. אז אמר לאמא שלו, מה החוכמה? בחורף, בין כוח יורד גשם, לא צריך את התפילות שלהם. בוא נראה עכשיו, זה היה בתמוז, הסיפור הזה. בתמוז זה חצי הקיץ. אז הוא אומר, בוא נראה עכשיו בתמוז שהם יצליחו להוריד גשם. אז הלכה אמא של המלך, שלחה מכתב לרבה ואמרה לו, שמע, אתה חייב להוכיח, אנחנו צריכים גשם עכשיו בתמוז. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, צריך גשם. והתפלל והתפלל, ולא ירד גשם. אז הוא מאוד כאב לו, אז הוא אומר את הפסוק הזה. אומר, כך גמר אומרת, אלוקים באוזנינו שמענו. אבותינו סיפרו לנו שבימיהם, אז התפילה שלהם עזרה, מה קורה היום? ואיך שהוא סיים את התפילה, אומרת הגמרא, התחיל לרדת כזה גשם, שכל המרזבים והצינורות של העיר התמלו, וזה הגיע עד הנער הגדול. כמויות של מים לא רגילות שהגיעו בחודש תמוז בגלל התפילה שלו. פסוק ג' ממשיך לתאר את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה בעבר. אתה ידך גויים הורשת, ותתאם, תערה לאומים ותשלחם. דהיינו, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז כל מלכי כנען אתה גירשת אותם מהארץ, ותתאם, ואת עם ישראל נטעת, דהיינו נטעת להם לגור פה בארץ. אותו דבר, את הלאומים, תרה לאומים, דהיינו, ריצצת אותם, שברת אותם, את הלאומים, את כל האומות, ותשלחם, גירשת אותם, ועם ישראל נכנס לארץ ישראל בניסים גדולים. פסוק ד' כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי מנחה וזרועך, ואור פניך כי רציתם. דהיינו, הישועה שבאה לאבותינו לא באה בגלל שהם היו חזקים, אלא עם חרב טוב, לא החרב שלהם גרם לנס, ולא הזרוע שלהם גרמה לישוע. זה הכל בא כי מנחה וזרוע אחת, זה הכל בא בגלל הימין האלוקי והכוח האלוקי, אור פניך כי רציתם, כי אתה בירכת אותם, אתה רצית אותם, לכן הם קיבלו כזו ישועה וכזו הצלחה. פסוקי אומר, אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב. היינו, אתה ורק אתה המלך שלי. אז לכן אני מבקש ממך, צווה ישועות יעקב, תצווה שלעם ישראל, שנקראים מכונה בשם יעקב, שיהיה להם ישועות. על המילים הללו, צווה ישועות יעקב, יש במאמרי חסידות רבים, שמסבירים, במיוחד גם מאמרים שמתייחסים ליצא יעקב מבאר שבע ויהיה לחרנה, שיעקב אבינו יוצא למקומות רחוקים, והוא צריך לקבל נתינת כוח מיוחדת. הוא יורד ליעקב, זה עקב, הוא יורד עד למטה. מי נותן לו את הכוח? אז יש דרגה אלוקית מאוד גבוהה וחסידות מבואר, מבחינת הכתר, קוראו לזה שין עין נאורין, יש שם 370 אורות גבוהים, שזה כנגד 10 הספירות בשלמות מיוחדת, שזה הספר שין עין, שין זה 300, זה הגימל ראשונות במילוי גדול, ועין זה 70, זה 7 מידות במילוי גדול, שזה הכתר. אז מבחינת הכתר, שזה למעלה משתלשלות, יאיר ייתן כוח ליהודי שנמצא למטה בעקב, הוא יצליח. אז זה הבקשה פה, צווה, מילה צווה זה מלשון צוותא וחיבור. תחבר את הישועות ליעקב. תחבר את הישועה הגדולה שהיא למעלה מסדר השתלשלות ליעקב, ליהודי שנמצא בשליחות פה למטה, שהוא יצליח בעבודתו. פסוק ו', בך צרינו ננגח, בשמך נבוס כמינו. את האויבים שלנו אנחנו מקים בהם ונוקחים בהם, ננגח, בך. מה זה בך? בכוח שלך. יש במדרש תלחומה כתוב שבך זה אותיות כ' ב', זה 22 אותיות, מרמז על התורה שניתנה בכ' ב' אותיות א' ב'. בכוח התורה, שזה בך, בכוח זה צרינו לנגח, בכוח זה אנחנו מצליחים לנגוח את האויבים שלנו, ובשמך, בגלל שאנחנו בוטחים בך, בוטחים בשמך, קראנו בשמך, אז נבוס כמינו. נבוס זה מילה שהמשמעות שלה לבטל ולרמוס את האלה שמקמים נגדנו. פסוק זין עדיין ממשיך לתאר את הניסים הגדולים, ואומר, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושייני. זה שאני הצלחתי, זה שעם ישראל הצליח, זה לא בגלל שהם בטחו בקשת שלהם, דיינו בנשק שלהם, לא בכוח החרב שלהם, הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. ברור, מאיפה באה ישועה? מהפסוק ח', כי הושעתנו מצרינו, ומסננו הבישותה. דיינו, מתי שהושעת אותנו, זה אתה הושעת אותנו. האויבים שקמו נגדנו, אתה זה שנתת את הישועה. אתה הוא זה שהובשת, הבישותה. הבישותה דיינו בבושה. את המסנים שלנו, אלה ששונים אותנו, אז אתה גרמת להם לברוח בבושה רבה. ואז פסוק ט' מסיים את הצד הטוב, את הצד הנפלא. אתה כזה בכל כמה עזרת לנו וכמה הושעת אותנו, ומה אנחנו הגבנו בהתאם לכך? באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה, סלע. היינו, אנחנו תמיד משבחים אותך, מללים אותך, כי אנחנו יודעים שהכל בא מכוחך, ותמיד אנחנו מודים לך, מודים לשמך הגדול. עד כאן, כמו שאומרים, הכל טוב, מה היה, מה אבותינו סיפרו לנו. אבל מה קורה עכשיו? אף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בצבאותינו. מכאן מתחיל עכשיו רצף ארוך של פסוקים, שבא לתאר עד כמה עם ישראל סובל, עד כמה למרות שהם מודים לו והם בוטחים בו וכו', פתאום השתנה התייחסות לעם ישראל. זנחת, כביכול, זנחת אותנו, ותחלימנו, כביכול הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלימה. למה? כי הוא נתן לנו מפלה ביד של האויבים שלנו. ואז לא תצא בצבאותינו, למרות שאנחנו יוצאים להילחם באויבים שלנו עם הצבא שלנו, אתה כביכול לא יוצא איתנו, אנחנו הולכים לבד, ואז אנחנו חלילה נופלים בידיהם. פסוק י"א, תשיבנו אחור מניצר, ומסננו שס ולמו. דהיינו, אתה גרמת לנו לברוח אחורה, לנוס אחורה, מניצר, הכוונה היא מפני הצורר שרץ אחרינו, והמסננו, אלו ששונים אותנו, הם ניצלו את ההזדמנות הזו שאנחנו ברחנו, ומה הם עשו? שסו לנו, הם בזזו לנו את כל רכושנו, כי אנחנו נאלצנו לברוח, והם השתלטו על הבתים שלנו ועל הרכוש שלנו. מה נהיה איתנו שברחנו? פסוק י' ב' מתאר את הקושי הגדול. תתננו כצון מאכל, ובגויים זהיר איתנו. דהיינו, כשיש לאדם צון, והמטרה היא לשחוט אותם ולאכול אותם, אז אין חמלה. הם עומדים לטבח אחד אחרי השני, כי הולכים לאכול אותם. אז הפכת אותנו כמו צון מאכל, כמו צון שלא מגדלים אותם בשביל להגדיל את העדר, ואז מטפחים אותם ושומרים עליהם, אלא צון שמיועדים למאכל, אז לא מרחמים עליהם, אוכלים, תוברים אותם. אז הפכת אותנו כמו צון מאכל, ובגויים זה איתנו, זה כמו שאדם לוקח את המוץ, לוקח את החיטים ומפזר את המוץ ברוח, אז זורע אותם, מעיף אותם לרוח, ככה פיזרת אותנו, מה שנקרא לכל הרוחות, ולא לא, לא נשאר ואיתנו שום דבר. פסוק י' ג' ממשיך הלאה לתאר את הקושי שלנו. תמכור עמך בלא הון, ולא ריבית במחיריהם. חצי הראשון של הפסוק אומר, אתה כל כך מאסת בנו, וכל כך הסגרת אותנו בידיים של האויבים, ונתת אותנו בלי תמורה. כמו אדם שלוקח את העבד שלו וזורק אותו ולא מקבל בתמורה שום דבר. חצי השני אומר, ולא ריבית במחיריהם. מה הכוונה? פשט פשוט נראה כאילו, לא לקחת עלינו מחיר רב. אבל לכאורה זה סותר את החצי הראשון, כי בחצי הראשון היה כתוב בלא הון, בלי כסף בכלל, בחינם. ומה זה ולא ריבית במחיריהם? אז א', אפשר להסביר, שלא ריבית, הכוונה היא לא הרבית במובן, לא לקחת כלום, אפס לקחת. יש כאלה שמסברים שלפעמים שאדם נותן למישהו בריבית, אז בפועל הוא לא מקבל כרגע כלום, הוא אומר, אני משאיר אצלך את הדבר, בהמשך אתה תיתן לי על זה ריבית, אבל בעצם אני נותן לו את ההלוואה, אני לא מקבל כלום. אז הוא אומר, הפסוק, אתה נתת אותנו ביד האויבים, וזה כאילו נתת להם הלוואה, אבל לא ריבית, לא בגלל שאתה רוצה לקבל אחר כך ריבית על הדבר, אלא בעצם נתת להם את זה, ובחינם, אתה לא מקבל על זה שום דבר. זה בא לתאר כמו החצי הראשון, שפשוט זרקת אותנו בלי שום רווח בעניין, ולהפך לא קיבלת על זה כלום. פסוק י' ד', נסיים בפסוק הזה היום, תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וכלס לסביבותינו. אז גרמת לנו שתי דברים. שתי אופנים אפשר להבין מה זה תשימנו חרפה לשכנינו. או שהשכנים שלנו מחרפים אותנו. שכנים שלנו, הם מדברים נגדנו והם עושים מאיתנו צחוק, או שהשכנים שלנו אומרים חרפה להיות השכנים שלהם. לא נעים להם בכלל להיות השכנים שלהם. אותו דבר, לעג וכלס מסביבותינו, כל העמים שנמצאים סביבנו, אז הם לועגים לנו, הם צוחקים מאיתנו, הם מבזים אותנו. וכאלו ממשיך הלאה עוד כמה וכמה פסוקים לתאר עד כמה הקושי, אבל מעניין הסיום יהיה אחר כך, שלמרות הכל, אנחנו נאמנים אליך. אנחנו בוטחים בך, למרות הקושי, אנחנו עומדים בניסיון, ואז באה הבקשה שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יבטל את כל הגזירות והדברים הלא טובים, ויבדה אותנו ויביא לנו בעזרת השם גאולה אמיתית ושלמה.